שלום לכולם, סליחה על האיחור, מועדים לשמחה, חג שמח, שנה טובה. אני צריך דף אחד לכם, הדפים שלי, אסף הביא לכם דפים? יש לכם? תודה ידידיה, תודה, סליחה. לפני, אנחנו נמצאים בחודש סוכות, בחג סוכות שאחרי שנת שמיטה. חג סוכות שאחרי שנת שמיטה, כל פעם היו עושים את העקל, מצווה דאורייתא, אבל היה אירוע אחד שקרה בשנה מסוימת, שהיה אירוע נוראי בדיוק בתאריך הזה, אירוע קשה מאוד בתולדות עם ישראל, ועד שהוא לא יתוקן, לא נוכל להיגאל. האירוע הזה, הפיצול בין מלכות ישראל למלכות יהודה. את יהודה ואת אפרים. תסתכלו שלכם בדפים, למי שיש מצד ימין, יש פירוש רד"ק. ויש דפים? יש, הנה יופי, שפוע. יש מצד ימין פירוש רד"ק. לא משנה מי שאין מולו שיקשיב טוב, זה משפט אחד. הרד"ק כותב על משפט שאומר ירובעם, לקראת סוף הרד"ק פה למטה כתוב, במוצאי שמיטה מלך ירובעם. שורה שביעית מהסוף. אמר, כתיב במועד מקץ שנת שבע שנים, תקרא את התורה הזאת. אם אני ארצה לקרוא, יאמרו, מלך העיר יקרא קודם. ואם אני אקרא שני, יגנענו לי. ואם לא אקרא, יזדיינו לי. מפה למדו חז"ל, בירושלמי, שכל הפילוג קרה בעצם במוצאי שמיטה בחג סוכות. יש איזה רמז בפסוק, כי בואו טיפה נחזור על על האירוע של הפיצול הנוראי בין מלכות יהודה למלכות ישראל, שגרם בסופו של דבר גם שגלינו מארצנו ועבדנו עבודה זרה. זה התחיל עוד בחיי שלמה המלך. לירובעם היה ביקורת גדולה מאוד על שלמה, הוא אמר אותה, הוא ברח למצרים, בדרך תפס אותו אחיה השילוני הנביא, אמר לו, אתה תהיה מלך על 10 שבטים. אחרי ששלמה נפטר, קם תחתיו רחבעם בנו, והיה ויכוח על כסף, לכאורה. עם ישראל אמר לרחבעם, שלמה המלך הכביד את המיסים, אנחנו מבקשים שתוריד את נטל המס, ורחבעם מתייעץ עם הזקנים, עם הצעירים, בסוף הוא אמר להם, הוא נתן לכם בשוטים, אני אתן לכם בעקרבים, אני אעשה לכם מיסים יותר גבוהים, ואני אסר אתכם בעקרבים. ובעקבות זה התפצלה הממלכה. הדבר הראשון, אחד הדברים הראשונים שירובעם עשה, זה שהוא העתיק את סוכות. הוא העתיק את סוכות מט"ו בחשוון, בחודש השמיני. איך הוא עשה את זה? יש תמיד חכם עצום, היה חי פה בתל אביב, הרב ראובן מרגלית, לא יודע אם שמעתם עליו, היה גאון אדיר, שהוא דייק בפסוקים שמה שהוא עשה, הוא עיבר את חודש אלול. הרי מהתורה אפשר לעבר חודשים כדי שחודש האביב יצא בדיוק בפסח, אז לא כתוב בתורה איזה חודש לעבר, הוא עיבר את חודש אלול, החודש שבדה מליבו, וככה נוצר מצב שחודש, שחג סוכות הוא 30 יום קדימה. ככה עשה ירובעם. אנחנו צריכים להבין בימים האלה, בזמן הזה, מה שורשי הפילוג. על מה הוויכוח? זה לא ויכוח על כסף. זה לא ויכוח על שיטת ממשל, על מיסים. זה יש לנו גם בלי התנ"ך. התנ"ך בא לספר לנו ויכוחים שהם ויכוחים רוחניים, אידיאולוגיים, נצחיים, שמתבטאים בכסף. אבל זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. ולכן התיקון הוא צריך להיות תיקון רוחני עמוק מבחינת הנהגת האומה הישראלית בגאולה. כתוב בנביא, לקחתי את יהודה ואת אפרים והיו לאחדים בידיך, והאיחוד ביניהם הוא יביא לגאולה השלמה. אז בואו תערכו את הרב, יש פה שתי גמרות עם ביאור של הרב קוק לגבי שורשי הוויכוח. מה הוויכוח האידיאולוגי? מה הוויכוח הרוחני? זה לא הוויכוח בין אנשים קטנים. רחבעם וירובעם זה לא שני פוליטיקאים שרבים על כבוד, זה יש לנו מספיק גם בלי התנ"ך. אנחנו מדברים פה על אנשים שמתווכחים על, 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 על דרך השם, על תיקון עולם. שתי שיטות ושתיהן מפספסות משהו, אנחנו רוצים ללמוד אותם עד כמה עמוק שאנחנו יכולים. אז המקום הראשון שרציתי ללמוד איתכם ביחד בזמן הקצר שלנו זה שתי דורות אחורה, בתקופת דוד המלך. דוד המלך עשה מעשה שבעקבותיו חז"ל אומרים, יצא בת קול ואמרה, רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. כלומר, דוד המלך יצר את הגרעינים, עשה איזה מעשה קטן מאוד אבל גדול, שבת קול, בת קול זה המבט הפנימי, אומרת שבעקבות זה המלכות הלכה והתפלגה, ובסוף זה קרה אחרי שתי דורות פיצול מוחלט ונורא. מה הוא עשה? עוד סיפור שמופיע בנביא. כידוע לכם, היה לשאול נכד שנקרא מפיבושת. מפיבושת היה אוכל על שולחנו של דוד המלך, ובתיכן הוא מרד בו. כשאבשלום, לפחות ככה אמרו לדוד שהוא מרד בו, כשאבשלום סילק את דוד מירושלים באופן זמני, אז מפיבושת חבר לאבשלום ורצה להקים מחדש מלכות בית שאול. וככה הלשינו לדוד, וסיפרו לו שזה מה שמפיבושת רוצה לעשות, ובעקבות זה מפיבושת נושל מחלק מהירושה. דוד המלך שחזר להיות מלך, הוא הניש את מפיבושת ואמר לו, אתה וציווה תחלפו את זה. ציווה היה עבד שהוא הלשין למפיבושת, ודוד המלך אמר, מפיבושת, אתה עכשיו חלק מהנחלה לא יש לך, אתה וציווה תחלקו את השדה. הוא הניש אותו, מורד המלכות. אבל יצאה את קול ואמרה, בשעה, בואו נקרא את זה ביחד, העמודה האמצעית פה אצלכם בדף. אמרתי לו למה, בשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצאה את קול ואמרה, רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. זאת אומרת, הקרב בין דוד לשאול וצאצאיו, מפיבושת היה הנכד של שאול, הוא בעצם הגרעין של הקרב בין ירבעם לרחבעם. הוא, כשדוד המלך שם עשה את הטעות, זה התפצל יותר. אז מסביר הרב איך זה קשור, ומה בכלל היה הוויכוח בין דוד ושאול, מה שורש הוויכוח. כידוע לכם, הסיבה שבגללה נלקחה המלכות לשאול הייתה זה שהוא לא רק את הגד. קרא השם את הממלכה מעליו בעקבות העניין הזה. למה שאול לא רק את הגד? מה הייתה התפיסה פה? שאול לא היה אדם חלש, לא היה אדם פחדן, לא היה אדם פציפיסט שלא רוצה, הוא סוגל להרוג אם צריך, הוא אתה רוצה להרוג את דוד אפילו. למה הוא לא הרג את הגג? למה הוא לא הרג אותו? מסביר הרב, אנחנו נקרא את זה עוד רגע בפנים, אבל קודם כל נגיד זה, כי זה משפטים קצת פשוט, נגיד את העיקרון. אתם יודעים, בואו נקרא קודם את המילים ואחרי נסביר אותם. משפטים קצת קשים, תסתכלו על העמודה הימנית שלכם באותיות הדקות. הרב מתאר פה את בית שאול. בית שאול נאמר עליו בגמרא שלא היה בו דופי, כלומר עשו עוד מיוחדים. בואו נקרא ביחד. שני אנשים גדולים, בית שאול, בעלי נפשות גדולות וטובות מאוד, שהם מתנשאים בפנימיות טובה וזוך נפשם מעל כל אותם הדברים שבחטות האדם, שגרמו כמה דברים של עמל ושל תורח. אני אסביר. אתם מכירים אולי אנשים כאלה כל כך צדיקים שהם לא מבינים איך יש רע בעולם? הם כל כך טהורים, הם כל כך תמימים, שהם לא מכירים את זה מהנפש שלהם. הרי האדם מסתכל על העולם דרך איך שהוא מכיר בנפש שלו, והנפש כל כך טהורה, היא כל כך נשאו למלך, נכבה אל הכלים, צדיק, צדיק טהור. הוא לא מבין למה יש רע. וכשהוא פוגש מצווה כמו תמחלת בפן המלך, צריך להרוג את המלך, הוא אומר לעצמו, למה יש המלך בעולם? למה יש כזה צדיק הרי שאול? הוא אומר, המלך הוא לא בגלל שהמלך הוא רשע, המלך זה בגלל שאנחנו עייף ויגיע, בגלל שאנחנו רפוי ידיהם מהתורה, רפידים, בגלל שיש לך שנים אחריך. אבל אם כולם יהיו צדיקים וטהורים ותמימים, לא יהיה לרע איפה להיכנס בכלל. מבינים? הרע הוא לא יכול לבוא למציאות שלמה, הוא צריך מציאות חסרה, הוא צריך מציאות דגומה, ואז הוא מתלבש עליה, נכון? אם יש תפוח רקוב, אז באים אליו התייתושים, נכון? אם יש אדם טהור, אם יש אדם קדוש, אין לה רק איפה לחדור, אין לה מלא, מה אומר את המלא בעולם? רפו את זה מן התורה, אתם מבינים? עייף ורגע, ואתה עייף ורגע, וזה נפך, כל החשנים אחריך, אם אתה לא תהיה נחשנים אחריך, זה כמו רפואה מונה, ואדם עומד לרופא, הרופא אומר לו, קח אנטיביוטיקה, אחרי זה חולה עוד פעם, עוד פעם אנטיביוטיקה, פעם שלישית רביעית הרופא יגיד לו, יש כאן בעיה יותר עמוקה. אי אפשר כל יום אנטיביוטיקות, צריך לחזק את התור, צריך לעשות כושר, צריך שם אוויר בריא, צריך לאכול מזון יותר בריא מהמזון שאתה אוכל, ואז בכלל החיידקים לא אלה מפה, אבל אתה כזה חלש, אתה כזה באדם רפוי, שכל חיידק שעובד ברדיוס שלך, הוא יזבק עליך. זה אי אפשר כל היום אנטיביוטיקות, לכבות השריפה, צריך לחזק את התור. זה שאול המלך. שאול המלך אומר, ודאי צריך להרוג את המלך, אבל יש שתי דרכים. דרך אחת זה להרוג אותו, דרך שנייה, זה לא לתת לו מקום. אתה אל תן לו מקום. לכן את אגב הוא לא הורג. מלך המלך. הוא אומר, אני לא מטפל בסימפטום, אני מטפל בשורש. השורש הוא שאנחנו חלשים, אני לא אהיה חלש. השורש הוא שאנחנו לא מספיק טובים, אני אהיה טוב. כמה שרק, אני אהיה תמים, אני אהיה טוב. אתה תהיה טוב. לא יהיה לרע איפה להיכנס. זאת השיטה של שאול, לא היה בדופי, ככה הרב מייפח פה. זאת התפיסת עולם, לכן שאול מאוד מודאג מהשיטה של דוד המלך. כי דוד המלך, הוא כן נלחם. נלחם בגוליאת, נלחם בעמלק, הוא לוחם. ושאול אומר, אתה הורג הגג אחד, יקום הגג אחר. אתה לוקח אנטיביוטיקה, יתיר אותו אחר. אתה צריך לתקן את השורש. האם שאול צודק או לא? האם השיטה הזאת צודקת או לא צודקת? שיטה הזאת היא שיטה נפלאה, שיטה אמיתית, שיטה עתידית מאוד, אבל לא, הוא לא יכול להיות מלך. כי מלך צריך להבין שלא כולם כמור. מלך צריך להבין שיש מדרגות שונות בעם, וכולם צריכות להתעלות. הוא צריך להבין שיש אנשים שלא תאורים. וגם אנשים שלא תאורים יכולים להתקדש, לא רק בצורה חיובית, אלא המלחמה תקדש אותם. מה שהוא חושב זה לא טוב, להילחם בעמלק. המלחמה הזאת היא מצווה. כי המלחמה הזאת היא תקדש אותך. אתם יודעים שכשאתה נלחם נגד הרע, אומנם צריך להכניס את הידיים, אומנם צריך להיאבק, אומנם צריך לשפוך דמים, אבל איפה זה שם אותך? זה שם אותך במקום טוב. אתם יודעים שעם ישראל, גם בדור שלנו רואים את זה, שכשיש לנו איזה אויב משותף לא עלינו, פתאום כולם מתאחדים. אומרים ככה שכשיש טילים בצפון, יש פחות תאונות דרכים, כולם פתאום מניעים יותר ציוניים, כולם פתאום ככה, וזה אמיתי. למה? כשאתה עומד מול הרע הגדול, אתה צריך להחליט איפה אתה נמצא. כשאתה עומד מול הרע הנורא, אתה צריך להגיד, אני לא שם, אני נגדו, אני טוב. זה מוציא, אנחנו עכשיו, אנחנו חושבים פה, במקום המכון, אנחנו חושבים כאן בזכות הרבה חיילים ששוכבים עכשיו בכל מיני בבות, בכל מיני מקומות, והם כוונת וקר להם, והאויבים שלנו עושים אותם, את חיילינו, טובים. תיאורים, מוסרי נפש. ברור שהיינו מעדיפים, שלא היה צריך את זה, אבל פעמים צריך את זה, וזה עם ישראל עובד בניסיון הזה. ודוד המלך מבין את זה, דוד המלך מבין שלפעמים צריך להילחם, והמלחמה היא תעשה אותנו טובים. זה הפוך מהשיטה של שאול. שאול אמר, אם תהיה טוב לא צריך להילחם. דוד אומר, אם תילחם אתה תהיה טוב, זה מה שעשה אותך טוב. אם אני הייתי כמו שאול צדיק וטהור, לא צריך את זה, אבל אני לא כמו שאול, אני צריך את זה. אני צריך את מדי פעם את ה... את הקשת נחש, את המלך קשה כרמן, את האויר, שהוא ירם אותי, שהוא לא יכול להבין את זה, מה צריך אותו? תהיה צדיק בלי זה. דוד אומר, נכון, אבל יש אנשים שצריכים את זה. יש אנשים שצריכים את זה. זה הקרב, בואו נקרא ביחד. בתוכיות שלהם, תראו בשורה השישית מלמעלה, אינם חשים, זה טעות פה, חשים, כל עמל ועוול, אנשים הצדיקים כמו דוד, על כן אינם מכירים את הערך של הרשע, ואת הצורך הגדול נמצא בסגרי המוסר הכללי, מתוך שאין בהם שום דופי, לא יוכלו למצוא לבבם שלם עם ההנהגה של ההווה. שאול המלך שייך אל העתיד, בעתיד זה מה שיהיה, בעתיד לא יהיה עמלק, לא יהיה לאן הוא להיכנס, לא, איך אפשר לקח? עם ישראל כל כך טעור, כל כך זף, שמי יכול, כמו שהיום עכבר לא יכול לאכול אדם חי, נכון? לעתיד לבוא, אבל כי לא יוכל לגעת מעם ישראל. איזה נשמה תהיה בנו, איזה טהרה, לא יהיה להם אוכל, לא יהיה לו מה לעשות, הוא לא, הוא יתעדף, יעלה מהעולם, יעלה עניין. אבל היום יש בנו חולשות, יש בנו חסמונות, וקשה מאוד לשאול עם זה. שאול רוצה להרים אותך אל העתיד, אבל אתה נמצא ברובה, תקום קצת קדימה, מסיבושת דלגו קדימה. ביותו מגזע שאול, ירס ממנו את המידה הזאת, הנובעת מצד עדינות הנפש ורוח הרגש, להיות נסלט, שולט, מכל מראה שההווה שלו איננו לפי הטוב והמוסר יותר גבוה ונחמד. זה לא סימפטי לכם, תהיה צדיק, אתה לא צריך את זה בכלל. אבל הלא סימפתי הזה, זה מצוות השם. זה רצון השם. זה מרים את עם ישראל, זה מקדש אותו. אנחנו קמנו מדינה, צריך להקים צבא. לא להקים רק מדינה. היו אנשים שרצו פה להקים מדינה כזאת, כמו הוותיקן. אבל אנחנו יודעים שהצבא הוא לא רק בושה וחרפה בשבילנו, הוא כבוד בשבילנו. יש לנו גיבורים, חיילים, תאורי לב, שמוסרים את נפשם. ואנחנו זוכים את זה בזכות הקרבות שהם ניתחו, אנחנו לא שמחים בקרבות האלה. היינו רוצים שלא יהיו, אבל הקדוש ברוך הוא מסביר בסיבור. הוא מזכך אותנו גם דרך הדברים האלה. שאול קשה להבין את זה. שאול לא צריך את זה. שאול חי את העתיד. דוד המלך, הוא יודע את שאול, הוא מכיר אותו, אבל דוד המלך מסוגל גם להביא את כל עם ישראל לשם. זה המעלה שלה. מהמקום שם, דרך המלחמות, דרך זה שמחזיקים חרב ביד. ולכן דוד צודק. דוד, המלכות אצלו. אבל גם דוד עשה טעות. מה הטעות של דוד? שהוא העניש את מפיבושת יותר מדי. יצא בת קול ואמרה, רחבעם וירבעם יחלקו את המלכות. בואו נראה ביחד פסקת המכתב. אמר דוד אמר רב, בשעה שאמר דוד לפיבושת אתם תלך לחוץ השדה, בעמודה המצאית אצלכם. יצא בת קול ואמרה לו, רחבעם וירבעם יחלקו את המלכות. למה? כי דוד המלך, נכון שהוא צודק, והוא מלך, אבל דוד המלך חייב לתת מקום לאנשים כמו בית שאול. לא רק דוד המלך, כל אחד מאיתנו בנפש, שהוא מלך. הוא צריך לתת מקום לכוחות האופטימיים, לכוחות החיוביים, לכוחות שלא רוצים להילחם. זה לא כוחות רעים. ודוד המלך, שהוא הניש מפיבושת, הוא קצת הניש אותו יותר מדי. מה קורה כשאתה מלך ואתה לא נותן כוח, אתה לא נותן מקום לכוח מסוים? מה קורה כשאתה אבא? ואתה לא נותן מקום לילד במשפחה. הוא מציא, הוא לא מקבל את הסמכות שלך, אתה אומר לו, אתה בחוץ. מה יקרה? הוא יחפש לעצמו בית אחר. נכון? לא תמיד זה בית נחמד כל כך. כי הוא ילד שלא מקבל סמכות, הוא יחפש מקום פה הכל. שם, יתנו לו כבוד. אתה טעית. כי אתה היית צריך לתת לו מקום בתוך הבית. וזה היה הטעות של דוד. דוד המלך היה צריך לתת מקום לשאול, לביתו, לשיטתו, בתוך עם ישראל. שאול לא יכול להיות מלך, אבל חייבים שהוא יושב כאן בעם ישראל. אנשים חיוביים, אנשים שוחרי שלום, אנשים שלא רוצים לשמוע כל הזמן לא ואסור, אלא חיובי, מעט מן האור, יתחיל הרבה מן החושך, בצורה חיובית. נכון שהם לא יכולים להיות מלכים, מלך צריך לדעת להילחם. המלחמה מרימה, המגל הגיע, המלחמה מגיעה, המלחימה מרימה את האנשים, אבל יש אנשים שלא צריכים לנסות את זה, ואותם צריך לייקר. את האנשים האלה צריך, דוד המלך היה צריך לקחת את בית שאול, לשים אותו במזרח, להגיד, תראו, לשם נגיע בסוף. היום אנחנו רוצים מלחמה. אנחנו לא רוצים מלחמה כאידיאל, אנחנו רוצים מלחמה בשביל שלום. אנחנו רוצים להילחם כדי להגיע ליום שלא צריך להילחם. אנחנו רוצים להילחם כדי להיות אנשים שאף אחד לא מעיד להם ביד נגדם. מרוב טהרתם, מרוב קדושתם, לשם הוא צריך להגיע. זאת, המלחמה היא לא, אנחנו לא מתגאים בה. אנחנו מתגאים באנשים כמו שאול, ודוד המלך את זה לא עשה. הישר הגאי להנהגה, צריך שיכתור עמו כל הכוחות כולם, שבזמנם מינם גם הרעים והקשים הרבה. גם ילד שהוא לא הילד הכי נוח במשפחה, אתה צריך איתו בפנים. אם לא צריך איתו בפנים, מה יקרה? הוא יחפש בחוץ. ככה נוצרה מלכות ירובעם. מלכות ירובעם זה המשך שיטת שאול, אבל בצורה של התפלגות. כיוון שדוד המלך קיבל מלכות, והוא לא נתן מקום לכוחות האלה, יצא בת קול ואמרה, הכוחות האלה חפשו לעצמם משהו בחוץ. שתי דורות קודם, ירובעם וירבעם יחלקו את השדה. וזה מה שיצר את הפילוג הנורא. סוף סוף, מה הפילוג הזה? זוכרים שדיברנו שהפילוג הזה היה מסתים? על כסף. איך זה קשור? בואו נראה רגע את הפסקה השנייה, כי זמננו מאוד מאוד קצר. ואיחד את פני העיר. אז באנו את השורשים של הוויכוח. עכשיו בואו נראה את הוויכוח בפועל, וזה נסיים. ואיחד את פני העיר, מי זה איחד את פני העיר, זוכרים? יעקב אבינו, הגיע לשכם. אחרי שהוא הגיע למחניים, עבר את עשיו, היה בסוכות, הגיע לשכם. ואיחד את פני העיר, מה הוא עשה? כתוב בחז"ל שהוא ראה ברוח הקודש שבשכם עתידה להתפצל המלכות. אמרנו, מתי זה קרה? לא אמרנו, איפה זה קרה? זה קרה במוצאי שנת שמיטה בסוכות, אבל זה קרה בשכם. ויעקב אבינו ראה את זה ברוח הקודש. ואחרי הוא תיקן שלושה דברים מאוד מאוד תמוהים. מה הוא תיקן בשכם? מטבעות? בוא נראה. אמר לך, מטבע תיקן להם, ושמואל אמר, שפקים תיקן להם, וגם לא יכול לומר לך אותו תיקן להם. כל אחד תיקן
דברים תמויים מאוד.
א', אלה דברים חומריים טכניים, כל הכבוד, מטבע זה נחמד, אבל יעקב אבינו משתם יושב אוהלי, הוא לא תיקן תילת ידיים, הוא לא תיקן אדם תקנות קדושות, מה על מטבע? מטבע! דבר שני, זה גם דברים שפלים, המטבע לכאורה משחית את העולם. מה ההבדל בין עולם עם מטבעות לעולם בלי מטבעות? לפני שהיו מטבעות בעולם, כמו שהרב הסביר עוד רגע, אדם היה רואה, היה לו מלפונים, הוא גידל מלפונים, הוא היה צריך עגבנייה בשביל הסלט, הוא היה מחפש למי יש עגבנייה, עושה איתו חליפין, נכון? משחיטה, עושה איתו גם חליפין, וכך הוא היה לאט לאט. אבל לא מכל אחד הוא רצה משהו, כי לא לכל אחד היה משהו צריך, עד שהמציאו את הכסף. כשהמציאו את הכסף, כל בן אדם הוא לקוח פוטנציאלי, נכון? כל בן אדם, אתה תקרא אותם מלפונים שלך, הולך הכסף. עם הכסף הזה תקרא דברים, נכון? אז עם אלה, לכאורה המטבעות הם מורידים את רמת המוסריות של העולם. במקום שיהיה חברות נקייה, עכשיו אתה רואה בכל בן אדם לקוח. זה כסף. אחרי זה שווקים, שווקים זה יוצר רשות הרבים, שוק עם כל המשמעות השפלות שיש לזה, ומרחצאות, מרחצאות זה פינוק. למה יעקב תיקן את הדברים האלה? כותב הרב, יש שתי שיטות, אני אקרא את זה להגיד בעל פה כי זמן הוא קצר, אחרי זה תקראו את זה בפנים. יש שתי שיטות איך בונים מוסר. שיטה אחת אומרת, כדי שאדם יהיה מוסרי, הוא צריך לעסוק כמה שפחות בצרכים שלו. מה יגרום לאנשים לעסוק כמה שפחות בצרכים שלהם? שוב, מעט אנשים. שמעתי רעיון עם איזה פרופסור וכלכלה ברדיו לפני שבועיים, הוא אומר, צריך להעט את קצב הילודה. יש יותר מדי אנשים. כי יש הרבה אנשים, מתעסקים על בצרכים. ההוגה היא אותה הוגה, יש יותר אנשים, כל פרוסה יותר דקה. במקום שיהיה אנשים את הזמן לעסוק בתרבות, ברוחניות, עוסקים על הצרכים שלהם, כי יש מעט. יש לכל אחד קצת, תורפים אחד את השני. אומר הרב, זו תפיסת מוסרית, הרב קורא לזה השקפה החיצונה. מבחינה פנימית זה הפוך. ככל שיש יותר צרכים, צרכים זה דבר נפלא. כשאתה צריך משהו, מה אתה עושה? אתה מנסה להשיג את זה. אף אחד לא ייתן לך בחינם, נכון? אז אתה חברך ואתה חושב מה הוא צריך. מה אני יכול לתת לו? כדי שהוא ייתן לי מה שיש לו, נכון? איזה שירותים הוא צריך שאני אתן לו? אני חושב עליו. אני מתעסק איתו, והוא נותן לי. אני נותן לו צרכה, הוא נותן לי צרכה. אנחנו מתאחדים. זה העושר שבעוני. כשיש שפע, כשיש לכולם די ויותר, כל אחד חי לעצמו. זה מה שאמר יוסף הצדיק למצרים, מאוד מאוד, יוסף הצדיק הוא עבור לעבוד עבודה של ירבעם. הוא אמר, יש בתוך הפרות הרזות פרות שמנות. בתוך הרזון יש שפע. אם אנחנו נהיה עניים, נהיה ביחד. כך הוא לימד אותם, נכון? אם נהיה עניים, פחד ביקץ. נהיה מאוחדים. כשיש שפע, כל אחד חי לעצמו. אבל כשיש צמצום, יש צמצום משאבים, כל אחד צריך לחשוב מה חברו צריך, איך הוא נותן לי את מה שאני צריך, אנחנו עובדים ביחד. ההתעסקות בצרכים היא מאחדת. ממילא גם צריך שיהיה מטבע. למה? כי מטבע, כל אחד הופך להיות לקוח. כל אחד אתה שואל את עצמך, מה אני יכול לתת לו? מה הוא יכול לתת לי? וגם השוק. השוק זה מקום שבו כולם מתכנסים, אנשים שבכלל לא היית פוגש. לא נשאיר בית נזת שלך. לא השכנים שלך שאתה גר לידם. אנשים מהשוק. אנשי שוק. כל האנשים האלה יכולים לפגוש אותם בשביל הכלכלה, ודרך זה אתה לומד בצרכים של עוד אנשים מחוץ למיליה שלך. והמחצאות, או מחצאות בכלל, אומר הרב. מחצאות זה גורם לנו להיות אנשים מפונקים שצריכים יותר. ככל שאיכות החיים עולה, אתה זקוק ליותר דברים, נכון? אז נזכח ליותר אנשים. אתה חושב איך אני יכול לתת להם, ואני יכול לתת לי, וככה האחדות מתגברת. זו תפיסה מוסרית מאוד מאוד תמימה. נכון? מה שעכשיו הצגתי. תפיסה מאוד מאוד תאורה. כל זה זה מורה כדבר. כל אחד מאיתנו יודע, זה לא פשוט להגיע לזה. השוק לא תמיד הוא מקום שאתה לומד להכיר אנשים אחרים, ולומד לכבד אותם. כסף לא תמיד מרומם אותך, לפגוש, לטוב ולאחד. כסף לא תמיד זה גורם מאחד. אבל זה המבט הירובעמי. למה ירובעם אומר לשלמה, אל תיקח מאיתנו הרבה מיסים, אנחנו רוצים כסף, כי כסף מתהה אותם. שלמה, רחבעם, הם רצו לקחת את הכסף, כסף הוא מקלקל אנשים, באמת בפועל כרגע, כסף מאוד מקלקל. אבל עתיד לנו, כמו שאנשי שאול רואים את הדברים, כמו שירובעם רואים את הדברים, כסף לא מקלקל בכלל. כסף מחבר בין אנשים. זה מבט מסוכן, אבל מבט נכון. מבט אמיתי, ואם רוצים להקים אומה, צריך שיהיה בה גם כוחות כאלה, שהם רואים בכל כוח את הטוב, בכל דבר את הטוב, לא נזהרים, לא עסוקים בלהגיד לא, עסוקים בלהגיד כן, איך אני מרומם את זה, איך אני מתרומם מזה. ולעתיד לבוא, כתוב בזוהר הקדוש, מובחן ברצדוק, שמשיח בן יוסף, שהוא המשיח הראשון, הוא ראשית תמיכת גולתנו, הוא מגיע מירובם. הוא מגיע מירובם בנבט. ומשיח בן יוסף, זה יהיו אנשים כאלה שהם מאוד שייכים אל הקן, לכוחות של החיים, אל הכסף, אל המחצרות, אל השווקים, אל המטבעות. ודוד המלך שם את האנשים האלה בחוץ. אבל יבוא יום, ויקומו צדיקים כאלה שידעו איך לקחת את הכוחות האלה ולראות הטוב שבהם. אמנם זה כוחות שלא יכולים להוביל, מה שצריך להוביל זה הקודש, זה לא החול, אבל הקודש בעין טובה ובסבלנות רואה את הישועה הזרוחה דרך הכוחות האלה שמתעוררים, דרך כוחות של מחצאות, של שווקים. וזה תפקידנו, לתקן את אותו פירוד שהיה במלכות יהודה בעת הזאת, במלכות יהודה למלכות ישראל, פירוד שגרם חורבן גדול ויצאנו לגלות ארוכה. ואנחנו פה ביחד, ביחד כולנו, כוחות משיח בן יוסף, כוחות משיח בן דוד, יתאחד, והיו לאחדים בידיך, נזכה כולנו לחג שמח, שנה טובה, בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל.